עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, כל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, ואנחנו עם שר הביטחון לשעבר אלוף במילואים איציק מרדכי. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
מי שהיה גם אז בזמנו בראש אותה מפלגה שהתמודדה בדיוק מול נתניהו כבר אז בסיבוב הראשון שנות ה-90, סוף שנות ה-90, אם אתה התבעת את מטבע לשון ביבי תסתכל לי בעיניים. אנחנו כבר 20 שנה בסבב הזה ושוב בחירות ושוב עומדים באותה סיטואציה, איך אתה מרגיש?
אני מרגיש בסדר, צריך לעשות כל מאמץ כדי למנוע בחירות נוספות, ואפשר למנוע בחירות נוספות. נדמה לי שהציבור, העם, אמר דברו בשלוש מערכות בחירות, בשלושתם הוא בעצם אמר למנהיגי הציבור, תקימו ממשלת אחדות, זה הפתרון היחידי שיש למצב שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו נמצאים בצומת מאוד מורכבת מבחינה ביטחונית, חייבים לקבל החלטות לממשלה, בקבינט, חייבים לאשר תוכניות רב שנתיות למערכות הביטחון, חייבים לערך מול האיומים הקרובים והרחוקים, יש מצב כלכלי מאוד מסובך.
אתה אומר ברגע שחצי מהעם אמר כן לנתניהו וחצי שני אמר לא, זאת אמירה של ממשלת אחדות.
תן לי בבקשה לפרט את המורכבויות של הנושאים. אנחנו נמצאים בצומת כלכלית מאוד מורכבת, גם בגלל מסעות הבחירות, וגם בגלל האירועים הבינלאומיים והלאומיים שמתרחשים עכשיו. אנחנו נמצאים בצומת חברתית לא נוחה. אחרי שלוש מסעות בחירות, שבהם החברה נזדקה, ונזדקו כל מיני דברים לחלל האוויר ופגיעות באנשים ובאישים, והחברה עצמה היא נמצאת במצב מאוד לא נוח. כל הדברים האלה מחייבים במהירות להגיע להחלטות, וההחלטה הנכונה שנראית בעיניי זה להקים ממשלת אחדות, או מעין ממשלת חירום לשנתיים, או ממשלה לארבע שנים, תשב לה שתי המפלגות הגדולות, כל אחת עם הגושים שלו בממשלה, בלאו הכי הנושאים המרכזיים אין לגבי המחלוקת, יש מימות דעים גם בין הליכוד וגם לגבי כחול לבן, ועל בסיס מצע הגיוני משותף אפשר להקים ממשלה, אפשר להקים קבינט, ואפשר להתחיל להנהיג את המדינה במצב המשברי שאנחנו נמצאים בו.
אז באמת אתה מפרט את הרשימה, רשימת האתגרים המורכבים ביותר שישראל ניצבת בפניהם, ולכן אי אפשר להרשות לעצמנו בחירות פעם רביעית, ואתה אומר שהקריאה של העם זאת קריאה לאחדות, ואני שואל אותך עכשיו באופן אישי, אחרי 10 ומשהו שנים רצופות שנתניהו גובר בשלטון, האם דעתך לאיש השתנתה במשך השנים?
זה לא קשור מה דעתי האישית. אנחנו נמצאים עכשיו במצב שביבי הצליח להשיג 36 מנדטים, זו המפלגה הגדולה, יש לו גוש של 58, אולי יותר מנדטים, ומצד השני יש כחול לבן עם 32 מנדטים, היא מפלגת העבודה 40 ומשהו מנדטים, וזה שני הגושים הלבנים המרכזיות שצריכות לבנות את המערכת הארגונית ניהולית שלטונית במדינה. ואני הצעתי אחרי הבחירות הקודמות בכלל לקחת 4 אישים מרכזיים במדינה ושעליהם להטיל שהם יבואו עם קווי היסוד ועם החלטות שיהיו מקובלות על כל הגורמים שהולכים להרכיב את הממשלה. זה לא צלח, היום גם את זה לא צריך. היום יכולים לשבת עכשיו שתי המפלגות הגדולות,
כן,
לגבש קווי יסוד.
אבל אני רוצה לשאול אותך על עצם האמירה שלך שרצון העם כרגע יוצר את המשוואה של ממשלת אחדות. לא מדובר בבחירות קלאסיות שבהם אתה יודע חצי בעד מישהו וחצי נגד מישהו, אלא יש פה קבוצה מאוד גדולה של ישראלים שאומרים אנחנו נגד נתניהו בגלל הכתבי אישום. והאם זה נעלם מעיניך כשאתה אומר עדיין הקמת ממשלת אחדות?
זה לא נעלם מעיניי. יש מערכת משפטית במדינת ישראל, ויש חוקים, כל עוד שהחוקים מאפשרים את זה, ואני יודע שלא לכך המחוקק התכוון כשחוקק את החוקים האלה. אבל החוק קיים, וכל עוד שמבחינה חוקית, משפטית, אין מגבלה, אז צריך לחיות עם זה. אני יודע שמצפונית, מוסרית, מרגישים המון אנשים לא נוח עם העניין הזה, אבל מול זה צריך להעמיד עכשיו את צורכי הציבור, וצורכי הציבור צריכים להתבצע באמונה, אתה מכיר את זה. וכדי שהם יהיו באמונה, צריך לאחד כוחות לתקופת זמן, אולי אפילו מוגדרת, או נניח לשנתיים, אין ממשלת חירום, ולהתחיל לנהל את ענייני המדינה, ואחר כך לעשות את חשבונות אישיות. מסע הבחירות האחרון הגיע למקומות שאסור היה שיגיע. זה פגיעות באנשים, ופגיעות בשכבות החברתיות, בסדקים בתוך המערכות החיים שלנו. לאן אנחנו צריכים להגיע? לעוד מערכת בחירות. שום ממשלה של 61 מנדטים לא תוכל להחזיק מעמד, ואיתה אי אפשר לנהל את ענייני המדינה, כפי שתיארתי אותם עכשיו. לכן השכל הישר, והחוכמת החיים מובילה לידי כך, שצריך להתפשר. נאמרו הרבה דברים לפני הבחירות, בתוך כדי מסע הבחירות, צריך לשים את כל הדברים האלה לרגע אחד בצד.
אם בכל זאת הקריאה שלך זו...
להתגבר ולהתעלות מעל הדברים האלה, כי יש מטרות לאומיות, מדיניות, יותר חשובות מהנושאים האישיים.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, האם בכל זאת הקריאה הזו שלך, בוא נניח, תהיה קשה לאחד מן הצדדים, לוותר, בסוף יש את השאלה מי ראשון ומי שני, ובוא נתקדם עוד שלב, אני רוצה לשאול את עמדתך לגבי חיבור של מפלגות ציוניות ישראליות, כמו כחול לבן, כמו מפלגת העבודה מרץ, כמו ליברמן, עם איזושהי קונסטלציה פוליטית עם הרשימה הערבית המשותפת. מה עמדתך לגבי חיבורים פוליטיים כאלה?
תראה, ערבי ישראל הם אזרחי מדינת ישראל, ויש להם את כל הזכויות, וצריך לתת להם את כל הזכויות במדינה. הבעיה העיקרית היא שחלק מההנהגה הערבית, חברי כנסת וכו', הם אינם מכירים בצורכי הביטחון, ובעוד מרכיבים אחרים של צורכי המדינה, ולכן קשה, כמעט בלתי אפשרי, שהם ישולבו באיזה מערכת ממשלתית. כי יש שיתוק בהמון תחומים. מה לעשות? יש להם תפיסת עולם שונה. להנהגה אני מדבר, לא לאזרחים. יש אזרחים ערביים, הם אזרחי מדינת ישראל. ולכן האפשרות הזאת היא מוגבלת מבחינת זמן, מבחינת יכולת תיאום, מבחינת יכולת פעולה, מבחינת קבלת החלטות בתחומים הביטחוניים. לכן אני מדבר על דברים מעשיים, לא על דברים לא מעשיים, לא כדי לפגוע באוכלוסייה כזאת, אוכלוסייה אחרת. אלא אני מסתכל למה אחת מעל, אני מסתכל ממבט...
כלומר, אתה אומר, ההסתברות ששלושה רמטכ"לים, שמכירים את סוגיות הביטחון של ישראל לפני ולפנים, ומודעים היטב למדותיהם של חלק ממנהיגי הציבור המגזר הערבי בישראל, אתה אומר, זה כבר חיבור קיצוני ולא הגיוני.
אני לא דיברתי כך, אני אומר בדבריי, אני אומר, ערבים הם אזרחי מדינת ישראל. ההנהגה של המנהיגות הערבית, יש לה תפיסת עולם, והתפיסת העולם הזאת לא יכולה להתחבר לתפיסת עולם הציונית, הביטחונית, במידה מסוימת גם היהודית. וגם אם מבחינה טכנית תוקם ממשלה לפרק זמן קצר, היא לא תוכל להחזיק מעמד. היא לא תוביל לשום מקום, לכן אני מנסה להסתכל לא על הדברים הטקטיים, איך בנקודת זמן כזו או אחרת, okay. מישהו יסיק איזשהו יתרון עליון. מה שאני מנסה להגיד, במילים פשוטות, חברים, בואו נתעלה מעל החילוקי דעות, ומעל הצרכים המפלגתיים ואולי האישיים, ונסתכל מה צורכי המדינה היום, מה הצורכים של כולנו, איך אנחנו מביטים אל העתיד, איך אנחנו מתמודדים עם הסוגיות שפירטתי אותם, בתחום המדיני-ביטחוני,
okay.
בתחום
הסטרטגי,
בתחום
שלך.
הכלכלי, בתחום החברתי, ונקים עכשיו הנהגה שתתמודד עם הבעיות המרכזיות האלה, ותשים לרגע בצד את כל הבעיות.
את כל השיקולים האחרים. שר הביטחון לשעבר, אלוף במילואים איציק מרדכי, תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה. ערב טוב, עכשיו אנחנו לימינה, גם שם מפיקים לקחים, מסיקים מסקנות, עם כמובן דעות לפה ולשם, ואנחנו ננסה להבין על הלך הרוח בתוך המפלגה הזו. שלום לאופר ענבר.
שלום וברוכה, ערב טוב.
אז אתה גם יועץ תקשורת וגם מבין תהליכים פוליטיים, אתה מיד תאמר לנו את דעתך, אבל לצדך יאמר את דעתו גם המשנה לראש עיריית מודיעין, עמיעד טאוב, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אתה גם פוליטיקאי, אבל גם איש הבית היהודי, שרואה מקרוב מה קורה שם.
לא איש הבית היהודי, אבל עומד בראש ימינה במודיעין.
עומש בו, אוקיי.
אני פרשתי מהבית היהודי ברגע שהרב פרץ סגר עם עוצמה.
הבנתי.
לא, אותו הדבר, נו.
נגיע, אוקיי, לא, נגיע לזה עוד רגע. תגיד, אופר, 6 מנדטים, אין ספק שזה מאכזב, בכל זאת יש פה 3 מפלגות שחברו יחד אחרי כל כך הרבה טלטלות, עליות, מורדות, עם כל המשמעויות, מה הפקת הלקחים הראשונה, הכותרת המרכזית, שאתה אומר לחברים בימינה, את זה אתם צריכים ללמוד לכל מערכת בחירות שתבוא?
לרדת מהעץ ולהתמודד ולהציע קמפיין נטו למגזר הציוני הדתי. פשוט.
מה זה לרדת מהעץ?
לא להיות, עם, לא להיות יהיר ולא לדרוש את, את כס שר הביטחון או תפקידים בכירים ככל שיהיו. אנחנו בסופו של דבר, אנחנו קבוצה, אמנם אנחנו יודעים להשפיע בהרבה מאוד מקומות בחברה הישראלית, אבל כנראה שבתחום הממשלתי אנחנו פחות חזקים, צריך להיות תנועים ולדעת שאנחנו צריכים להצג את הציבור שלנו.
אתה אומר לחזור להיות המפדל, בואו נאמר את זה ב3 מילים.
אני אומר את זה ואני אפילו לא חושב שצריך להתבייש. אני רק
לא, אוקיי, לא עניין של בושה. אני פשוט מסכן את דבריך.
אני אומר, תסתכלו על יהדות התורה, תסתכלו על ש"ס. הם לא, הם כמה שהם חזקים ויש להם ציבור חזק שהולך אחריהם והם די עקביים במספר המנדטים שלהם. הם לא, לא שמעתי את גפני אומר שהוא רוצה להיות שר ביטחון.
אוקיי. אני רוצה לעבור אליך, מיד, גם תתייחס לדברים שאתה אומר, אבל קודם כל תפתח בהפקת לקחים הראשונה שלך. מה אתה חושב שקרה כאן, לימינה?
אני חושב שמה שהיה, אני משתדל לראות את מעט מן האור, ולדעתי יש פה הרבה מן האור. אני לא רוצה ללכת לשיטת מפלגת העבודה של הורדת פשים וחיסול חשבונות שהביא אותם ל3 מנדטים. אני אומר שגם בקונסטלציה הנוכחית, כשביבי נתניהו עשה עבודה, קמפיינר מדהים, והצליח לשים גם כיפה סרוגה על הקשית שלו, כמו במערכות האחרונות, בסופו של דבר, אחרי כל אדם הרע שהיה בהרכבת הרשימה, הבאנו רשימה שכן מייצגת את כל הגוונים, מהציונות הדתית ועד הימין האידיאולוגי החילוני, שמחובר לערוגת הערכים שלנו. אני יכול להגיד לך שמאז הבחירות המונציפליות, אני לא זוכר כמות כזאת של מתנדבים, ילדים, מבוגרים, אנשים שהגיעו כי אכפת להם מעם ישראל ואכפת להם מהציונות הדתית והם חושבים שזה כן נכון.
המתנדבים לא הביאו את המנדטים, עמיאד.
אני ממש חלוק עליך. אני חלוק עליך.
אין מה חלוק, זה עובדתית, אנחנו מדברים על 6 מנדטים.
לא, אני מכיר את הנתונים.
רגע, רגע, שנייה, שנייה, בוא, הוויכוח ביניכם הוא כזה. האם 6 מנדטים ולא 8, 9, 10 הם בגלל
המצע? היו 7 מנדטים קודם, היו 7 מנדטים קודם. בואו נעמיד דברים על דיוקם.
ירד אחד, בוא נדבר עליו.
ההבדל הוא של בערך 20,000 קולות, זה הסדר גודל שירד. אין ספק שהדרך שהוביל על זה, של ההתקוטטויות, של 3 רסיסי מפלגות, זה היא צד אחד, והצד השני הוא באמת קמפיין מאוד מוצלח של נתניהו, שהוריד את כולם, רגע. לא רק מפלגת ימינה.
אז אני רוצה רגע לשאול אותך, דווקא לנקודה הזו, עמיד.
אני עוד מילה אחת, אני רוצה להתייחס לאופר, שהוא חבר, אבל אני חלוק עליו לחלוטין. בקטע שלאן הולכת מפלגה כזאת שמייצגת גם את הציונות הדתית וגם את המין האידיאולוגי. לנו בניגוד למפלגות החרדיות אסור, גם אידיאולוגית, גם מבחינה ערכית, לתת גט קריטות לציבור החילוני והמסורתי שבא ואומר, אני מכבד, אני מוכן להיות חלק מערוגת הערכים שלכם. כשבא מישהי כמו הילד שקד, אחת השרות הטובות שהיו במדינה, ואומרת, אני מכבדת, אני אדאג לעניין הדת ומדינה, אני אדאג לצרכים של הציונות הדתית, כי אני מאמינה שאם אני אשקיע גם בצופים הדתיים, גם בבני עקיבא, גם בעזרה, בסופו של דבר אני אשקיע על המדינה, אסור לנו לעשות את זה. אני לא מסכים לנמיכות הקומה הזאת.
עופר, אתה מדבר על גט קריטות מהציבור החילוני? זה, אני הבנתי ממך דברים אחרים, אבל אולי לא הבנתי.
מפלגה מגזרית נטו נותנת גט קריטות לציבור החילוני והמסורתי.
לא, אני לא אמרתי ש צריך לשלוח את, או להודיע לי הילד שקד שהיא זימה את תפקידה בבית היהודי. אני חושב שיש פה בסופו של דבר, גם בקמפיין האחרון בנט התמקד אך ורק בציונות הדתית, ולא שמעתי מילה אחת על להבאת ציבור חילוני חדש. זו סיסמה שהשתמשנו בה בכל מערכות האחרונות, ואפשר להגיד אפילו מ-2013 כשבנט נכנס לראשונה.
עופר ידידי, אתה פשוט טועה, אני יכול להגיד לך שבמודיעין הצביעו כמעט 5,000 קולות, ולפחות 25% מהם זה ציבור עם כיפה שקופה שמגיע לבתי כנסת, והוא מחובר לערכים האלה, והוא לא תמיד שומר שבת, ואני רוצה אותו איתי. אני רוצה את הציבור הזה איתי, גם אם הוא כרגע באחוזים קטנים, אני לא מוכן... אני לא מוכן להסתכל קדימה על איפה אנחנו נהיה, ואחרי עידן ביבי אנחנו נהיה בעידן אחר, ויגיד, הם לא חלק מהמערך שלי, אני רוצה אותם
להתחתכיר, לא אמרתי ואני לא אומר דבר כזה, אני גם רוצה אותם איתי, אבל מה לעשות, עובדתית, עובדתית זה לא סיפק את הסחורה, לא הבאנו אותם, הם לא באו בהמוניהם, זה העובדה שמדברת וזה המספרים שמדברים. אני חושב שמה זה הסיפור,
אתה יודע למה ביבי ניצח את גנץ? אתה יודע למה ביבי ניצח את גנץ?
רגע, אני חייב להשתי משפט, מיד, משפט אחד. כשאתה מדבר על הציבור החילוני, אז בוא נדבר, בוא נזקק את זה בצורה נכונה יותר. אנחנו צריכים את הציבור המסורתי, שהוא רוב רובו במדינת ישראל, ושמי ששותה לנו את הקולות מהדבר הזה, מהציבור הענק הזה, זה שם.
אז פה אנחנו שוב חלוקים לחלוטין, כי הקולות של הציונות הדתית, גם של המיינסטרים, לא הלכו לש"ס או ליהדות התורה, הם הלכו לליכוד וחלקם הלכו לכחול לבן. כי נתניהו בסופו של דבר, מה שהוביל לזה לדעתי, שהוא ניצח את גנץ, זה לא כל הסיפורים מסביב, זה כי עומד ראש ממשלה שמחובר מאוד לשורשים היהודיים שלו ולציונות שלו, והוא בכל נאום שלו יודע לשלב גם דבר תורה מהתנך וגם חיבור לחיילי צה"ל, וזה החיבור. ועם הציונות הדתית
אני יכול לענות טיעון שלישי, אתה יודע, בסוף אנחנו ככה שומעים את שניכם.
יחזרו לערכים של שבת, של משפחה, מהפן החיובי, מהפן המחבק, כמו שנתניהו יודע לעשות את זה מאוד מאוד יפה. הציבור החילוני והמסורתי שהלך עם נתניהו יוכל לחזור למפלגה הזאת, בטח לאחר עידן נתניהו.
עופר ועמיעד, תרשו לי רגע, תומבים, להביא, לא יודע, עוד דעה לשולחן, כי בסוף יש הרבה מאוד מאזינים ששומעים וחושבים שאולי לא זה ולא זה, אלא משהו שלישי. ומשהו השלישי זה הסימפטום שעובר על ימינה בשלושת מערכות הבחירות, על סוגיית הקיסולוגיה, על סוגיית התפקידים, על החיבורים, על היריבויות, על חוזים שלא מכובדים. כל פעם מישהו אחר נפגע, כל פעם נשאר בחוץ, כל פעם קבוצה אחרת מוצאת עצמה לא מיוצגת, ואולי זה הסיפור.
אני אגיד יתרה מכך, אופר, אני יותר מבוגר ממך, אז תן לי תמיד
ראשון. אוקיי, נו.
נכון, עופר, תפרגן, אנחנו גם מודיעין קרובה, סליחה. אני אומר שאין ספק שאדם הרע הוא חלק מהסיבות לזה שלא הפצצנו או הפתענו. ויש איזה פתרון אחד שהוא מאוד ברור, שהוא מה שצריך להיות בחודשים הקרובים, וכבר נערכים אליו, שזה אומר להחזיר את הלגיטימציה הציבורית. זה אומר לצאת, שכבר מדברים על זה, בפריימריז רחב שורות. יהיה כל מי שמחובר לערכים שלנו, כמו שאמרתי, בלי לבדוק את הגודל של הכיפה שלו, את הצבע שלו.
או לבדוק את התמונה שיש לו בסלון.
נכון.
אוקיי.
נכון, דרך אגב. אני, שאני מאוד ליברלי בדעות שלי, אני אומר שבמצב כזה, כל מי שירצה להיבחר, כשאנחנו מחברים את כל הקצוות, מהפן החרדל ועד המסורתי, כשאנחנו נותנים לכולם להתמודד,
עופר, מה דעתך על זה? בוא ניתן גם לדור הצעיר להתבטא. כן, עופר.
לדור הצעיר, כן.
אני חושב שאתה צודק בטענה שלך. ימינה בעצם הלכה פה, אפשר לומר שנפתלי בנט, מהבחירות הראשונות, בסבב הנוכחי אני מדבר, בעצם הציע למחירה פומבית את הציונות הדתית, ואנחנו רואים שש"ס, יהדות התורה, כחול לבן, רק היה חסר שרשימה משותפת תשתתף גם כן ותנסה לקחת את ליטרת הבשר מהציונות הדתית אליה. זה דבר אחד. מעבר לזה, ברור שאחת הסיבות שהרבה מאוד, אגב, מהנתונים שראיתי מהשעות האחרונות, גם אנשי עוצמה יהודית שלא יצאו להצביע לעוצמה, הלכו והצביעו לליכוד, מהסיבה שאיבדנו את הדרך. נפתלי ועשה מעשה שלא יעשה יחד עם הרב רפי, ולמדנו שקיסולוגיה כנראה יותר חשובה מטיפול במגזר או אפילו מחוץ לו.
אוקיי. אנחנו מתראיינים בתחנת רדיו שהיא גם ציבור חרדי וגם דתי. בציבור החרדי יש לא פחות ויכוחים פנימיים ומחלוקות מאשר בציונות הדתית. אבל אצלנו אוהבים את שיטת קפד ראשו. כל מי שקצת לא מתאים לנו, או קצת עשה טעות, או קצת משהו לא בסדר, אנחנו ישר מחסרים אותו והוא אשם בהכל. כדאי שלימד קצת מהמפלגות החרדיות את הקטע הזה, שלהבין שהשרם גדול מסך על הקו, ושגם אם לפעמים לא כולם מתאימים לנו, ולא כל נציג בכנסת, הוא בדיוק לפי הדעות שלנו, אנחנו צריכים לשבת ביחד.
אם מדברים על השואה בין הציונות הדתית לציבור החרדי, הסליחה שאני שוב מעלה עוד טענה, דרך אחת ברורה, יציבה, לא מזגזגת, לא פונה לפעם לפה, פעם לשם, פעם כן ביבי, לא ביבי, דתי לאומי, ימין רך, חילוני מתון, מה לא נאמר, הימין החדש, בשילוב עם סמוטריץ', קח את יהדות התורה וקח את ש"ס, מפלגות שיש להם דרך מאוד 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 ברורה.
לא, אני מסתכל דווקא בתוך יהדות התורה ובתוך ש"ס, יש גוונים, יש צבעים, יש מחלוקות, אבל כשיוצאים החוצה, הם מתיישרים כולם, וכשאנחנו נלמד, גם הציבור שלנו, שהוא באמת, כמו שאופר אמר, הוא הכי משפיע ומוצלח ומוביל את המדינה בצבא ובכלכלה ובמשפט ובכל התחומים, כשאנחנו נדע גם בפוליטיקה, להסתכל קצת על מעלת חברנו ועל הטוב, כי הנציגים שלנו בסופו של דבר הם נציגים ערכיים, הם לא מושחתים, הם אוקיי. פועלים מהמניע נכון.
טוב, הכיסיולוגיה נחתום עם הדברים האלה. בהם. אני מודה לשניכם.
אני חייב רק להגיד משפט כן. לך, שימו לב להבדל בין הימין לבין השמאל בסוף בערב... אחרי התוצאות, אנחנו מדברים, מנסים לטשטש, כולל ימין אגב, שמנסה לטשטש את ההפסד, וזה שהימין ניצח, עובדה אגב שכבר בסוף זה לא, כן. ובשמאל ישר מודים שהם הפסידו. זה סמנטיקה מאוד מעניינת.
אופר ענבר, תודה לך, ותודה כמובן תודה גם למשנה לראש עיריית מודיעין, מיד איתה ובערב טוב. עכשיו אנחנו חוזרים אל הקורונה, שלום לרוחי ירת, ערב טוב.
ערב טוב, שלום
את,
שלום.
את אימא לשבעה ילדים, בלי עין הרע, תושבי כפר חבד, נכון. כבר שבוע בבידוד.
אכן כך.
איך החיים נראים בתוך בידוד? מה זה אומר?
זה אומר שאנחנו לא יוצאים ולא נכנסים בתוך הבית, שבעה ילדים.
לא הבנתי, מי בבידוד? כל המשפחה? גברת ירת? אוקיי, מיד נחדש את הקשר, אולי הבידוד גורם גם לכל מיני חוסר יכולת לתקשר עם הסביבה, אפילו באמצעות הטלפון או שלא. מיד נעלות שוב לשיחה, ושוב נחזור על ההנחיות שפרסמנו כאן בתחילת המהדורה, ההנחיות של משרד הבריאות, במסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה, כינוסים על 5,000 איש, מאוד אסורים כרגע, וגם תעקבו אחרי רשימת המדינות הארוכה שצריך להיכנס לבידוד למי שהיה בהם ב-14 ימים האחרונים. אני חוזר אלייך רוחי ירת, מי בבידוד אצלכם במשפחה? כל המשפחה, רק ההורים או חלקכם?
בישיבה ובעלי לא איתנו בבידוד.
לא, לא, תחזרי על המשפט שוב.
אנחנו, אני וששת ילדיי נמצאים בבידוד.
אהה. שזה כמובן מקשה מאוד על ההתנהלות היומיומית, אפשר לתאר ולדמיין. למה אתם בבידוד? כלומר, תחת איזה הנחיה של משרד הבריאות הכניסה אתכם לבידוד?
אנחנו היינו בחנות הפירט האדום באור יהודה, יום שלישי שעבר. קנינו תחפושות כמו לרף חג, כמו כל עם ישראל, וקיבלנו הנחיה שבעל החנות נמצא חולה בנגיף, ועלינו להיכנס לבידוד. כמובן שנשמענו להראות ונכנסנו. ביום ראשון קיבלנו הנחיה שאפשר לצאת מהבידוד כי לא היינו בקרבת החולה. וכבר תכננו לצאת ביום שני עם הילדים מהבית לקצת להתברר, וקיבלנו הנחיה נוספת שעלינו להיכנס שוב לבידוד עקב כך שנמציאה חולה נוספת. נמציאה
חולה נוספת, כן.
כן.
בעצם אתם עכשיו בשבוע הקרוב עדיין תישארו בבידוד, אבל כדי נכון. גם להרגיע את המאזינים, אנשים שומעים קורונה, בידוד, נגיף, קצת מלחיץ, בוא נאמר שברוך לך. השם כל בני הבית מרגישים טוב.
כן, אנחנו מרגישים טוב, ברוך השם, אף אחד לא מפתח איזה שהם תסמינים מלחיצים.
כן, וכבר עבר שבוע, וגם אם התסמינים המלחיצים נקרא לזה כן מופיעים, מדובר על תסמינים של שפעת, שאמורים בעזרת השם גם לעבור, לא, זה לא משהו מסוכן לאנשים בריאים וצעירים.
נכון, נכון מאוד. אנחנו בודקים שאף אחד לא עם חום גבוה, לא מנוזל, לא עם איזה שהם בעיות אחרות.
אז איך יהיה ייראה חג הפורים בבידוד? מה אתם מתכננים?
זהו, אנחנו תחפושות השנה, מה שקנינו נלבש בתוך הבית. אנחנו מתכננים קצת לעשות מהלימון לימונדה. אנחנו ביום ראשון עושים שוק פורים בבית. הילדים כרגע מארגנים את כל אחד החדר שלו ויעשה לנו איזשהו תחנה משלו. הקטן עושה לנו קרקס, כל אחד...
הבנתי, ומה, קריאת המגילה תשמעו דרך הטלפון או מה?
לא, חס וחלילה, אנחנו בעלי יקרא לנו במגילה, ובעזרת השם ביום שלישי אנחנו כבר יכולים לצאת, וליהודים הייתה אורה ושמחה.
כן, אז נאחל קודם כל באמת התמדה בבריאות, ובריאות איתנה לכל מי שזקוק.
תודה. תודה רבה.
וכן, ובכלל התבודדות זה משהו בחסידות שאפשר לנצל אותו לדברים אחרים. תודה רבה לרוח ירת, אמא לשבעה ילדים מכפר חבד. ועד כאן המהדורה המרכזית לערב. תודה לאורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן הטכנאי, תודה לכם מאזינים, רק בשורות טובות ורק בריאות לכולם. ישמעו להוראות, מדובר בפיקוח נפש. להתראות.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים. כן, זהו, אנחנו ממש בישורת האחרונה, רגע לקראת הסיום. זה ממש יום הדין, החיתום לקראת סיום וסגירת הקווים של המחירה הסינית הגדולה של עזר מציון שקורית היום. רצנו בזה במהלך התקופה האחרונה, רבים מכם הצטרפתם כבר, ומה שחשוב להדגיש, זה לא הוראות קבע. בשבילכם זו הגרלה שווה, בשבילם זה חיים. אתם יכולים להציל, פשוטו כמשמעו, את חולי הסרטן בישראל. איך אתם עושים את הדבר הזה? מחייגים איתי עכשיו ביחד. לכוכבית 2236. כוכבית 2236, וגם כמובן, זוכים במתנות ובפרסים שווים ובהגרלות. אתם קונים כרטיסים לאיזה הגרלה שאתם רוצים, וגם מצילים חיים. כוכבית 2236.
לרגע הזה שהקטנים סוף סוף נרדמו. יופלה, עשרות מוצרים בחשרות מהודרת, לדעת לפרגן לעצמך. יופלה, למאדרין יש תנובה.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למאדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר, ועם אומן החיגויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו. כוכבית 6275. חייגו כעת. כוכבית 6275.
מהפכת המחירים של המשקפיים נמשכת. משקפיקס, חנות המשקפיים הזולה בישראל, מסגרות ב100 שקלים בלבד. מולטיפוקל מ480 שקלים בלבד. עדשות מגע 6 יחידות רק 45 שקלים. מוזמנים לחגוג איתנו בארונוביץ' 10 בני ברק. משקפיקס.
אונוררס, בכל מקום, בוגרי הקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו, משמשים כשליחי ציבור. מהכנסת דרך עריכת דין, ראיית חשבון, עיריות, יזמות, נדלן, עסקים ועוד. הצטרף עליהם כעת. המכינות לגברים מתחילות. לקבלת פרטים נוספים, 072-333-4741. הקריה האקדמית אונו.
ארבס לשולם זוכר, בגד ותפריט לברית, כיסא של אליהו, סלקל חדש.
בסוף תמצאי מי שידאג לכל. את, את תדאגי ללדת בשיבה.
זו ההשתדלות שלך.
אמא, בבחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, את דואגת ללכת על בטוח. בשיבה תהני מרפואה מתקדמת וצוות מקצועי, מיחס אישי, מהתאמה להלכה ומקשרות מהודרת.
זו ההשתדלות שלך.
המרכז לנשים וליולדות שיבה בתל השומר.
פורים בא, פורים בא, ואיתו שמחה רבה. בכל משלוח מנות מכניסים שמחה, נשמה ועונג עם הבונבונים המקוריים של ארקור. משלוח מנות מכל הלב, רק עם הלב המקורי של בונבון. גם בפורים, חפשו אחר הלב.
איפה אפשר לקנות שואב אבק של בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
משקה ג'אמפ 1.5 ליטר, 6 ב-20 שקלים. שישיית ארסי קולה ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קפוצ'יפס דוריטוס 55 גרם, 6 ב-15 שקלים.
כפוף לתנאי המבצע.
יש לך מרקנטיל סמייל? קיבלת הנחה. ככה, בשביל הספורט. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב על רכישה ברשת סקצ'רס. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צמטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
תחפושות, משלוחי מנות, משתה ושמחה, פורים בפתח. עזרו לנו לדאוג לעוד יתומים ואלמנות, כדי שהפורים הזה לכולם יהיה שמח. מתנות לאביונים מעבירים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם נשמח עוד יתומים ואלמנות. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
יומן הכלכלה, עורך ומגיש צבי טסלר.
ערב טוב לכם, אנחנו עם יומן כלכלי לשבוע פרשת תצווה תשפ"א. בדקות הקרובות נסכם לכם כמדי שבוע את מה שקורה בכלכלה, בצרכנות ובכל מה שקשור לכיס שלכם. תודה לישי פופובסקי ואורי כהן על הביצוע הטכני. אנחנו יומיים אחרי הבחירות, התוצאות עדיין לא ברורות, אולי אנחנו צריכים לפתוח בעלויות של הבחירות ובאתגרים שנמצאים בפתח של הממשלה הבאה, אבל גם השבוע הנגיף הסיני משתלט לנו על סדר היום. היום מחליט משרד הבריאות על שורה של צעדים בניסיון לבלום את התפרצות הקורונה בישראל. דיברנו עליהם בתחילת המהדורה, בהם סגירת נמלי התעופה לזרים משורה של מדינות באירופה, בהן צרפת, גרמניה, ספרד ואוסטריה, כמו כן איסור התכנסויות ועוד שורה של החלטות. אבל גם זה מגיע אחרי המלצה של משרד הבריאות כבר מלפני שבועיים להימנע ככל האפשר מטיסה לחול. צעדים הללו מצטרפים להאטה בטיסות בעולם ומהוות מכה קשה לחברות התעופה. היום הודיע מנכ״ל אל על גונן וסישקין על תוכנית התייעלות שתצא לדרך כבר בימים הקרובים לנוכח המשבר התזרימי המחריף שמאיים על החברה, והוא מוערך כבר ב-70 מיליון דולרים. אל על תפטר 1,000 עובדים באופן מיידי. בנוסף, שכר חברי הדירקטוריון והנהלת אל על וכן בכירי החברה יקוצץ ב-20%. הנה שרון בן יצחק, יושב ראש ועד עובדי אל על.
נדענו לקבל את האיגרת שפרסם המנכ״ל, כל זאת בזמן שאנו יושבים עם נציגי ההסתדרות, עם נציגי הממשלה, על מנת לנסות לגבש מתווה להצלת החברה. חשוב לנו להעביר לעובדים שנציגות העובדים וההסתדרות לא נתנו הסכמה לשום מהלך של פיתורי עובדים, ואנו קוראים מפה להנהלת החברה שלא לקבל החלטות חד צדדיות. מנחים את העובדים שלא להתייחס לאיגרת המנכ״ל ולחכות לעדכונים והנחיות מנציגות העובדים. אנו מבטיחים, אל על היא הבית של כולנו, ונעשה הכל כדי להצילה.
מי שבכל זאת מבקש לנסוע לחול עלול לגלות שהוא מתקשה לבטח את עצמו מפני ביטול טיסה מסיבות רפואיות, לאחר שחברת פספורט קארד הודיעה שלא תאפשר לרכוש פוליסה שמאפשרת לבטל את הנסיעה בשל מצב רפואי או מוות או מחלה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, וזאת בשל וירוס הקורונה. על הנזקים לנוסעים, הנה עורך דין ירון פסטינגר, בעל משרד רון פסטינגר, מומחה לתביעות נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח.
לשבים מחול בגין מחלת הקורונה שנכנסים לבידוד, יש אפשרות לבדוק בפוליסת הנסיעות שלהם אם הן מכסות אובדן כושר בגין אובדן ימי עבודה, אם הם נכנסים לבידוד שהם נכנסים לארץ. ומה שיותר בטוח זה שבפוליסת אובדן כושר העבודה במסגרת פיתוח המנהלים או שלא במסגרת זו, שיש להם במקום העבודה שלהם או באופן פרטי, אפשר לבדוק נושא של אובדן כושר. מקל וחומר כמובן, אם חס ושלום מישהו מהם נדבק במחלה וחוזר ארצה עם המחלה, כי אז הפוליסות הללו נותנות תשובה יותר כבדת משקל, בטח בנושא של פוליסת אובדן אי כושר העבודה.
בינתיים יען נוסף שמרכז עניין זה ארצות הברית, ששם יש כבר יותר מ-100 נדבקים וגם הרוג. בתי ספר יהודיים נסגרו בשל החשש מדבקויות. בינתיים לא חלות מגבלות על הטסים לארצות הברית וממנה לישראל, אבל היעד הזה שבכי הרבה נוסעים שטסים לארצות הברית וגם הרבה מאוד יצור מסחר מעורר עניין רב. הנה עודד רוז, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל אמריקה.
אין ספק שההשפעה של הקורונה על הסחר הבין לאומי גדולה מאוד. אנחנו לא רואים ירידה בסחר עצמו מיידית עם ארצות הברית, אבל כן רואים השפעה משמעותית מאוד על היקפי הנסיעות של אנשי עסקים לארצות הברית וגם של תיירים, וגם מארצות הברית לישראל. עשרות, אפילו מאות אנשים מבטלים את הטיסות שלהם, טיסות שהן לא הכרחיות כמובן, כנסים שמתבטלים שם בעשרות ופגישות עסקים שמתבטלות. עם אירופה אנחנו רואים את זה המון, אבל גם עכשיו עם ארצות הברית. השפעה כמובן תהיה גם להורדת הריבית שתשפיע על כל המשק, גם בארצות הברית וגם בשאר העולם. אנחנו רואים בהחלט השפעות משמעותיות שלדעתי עוד ימשיכו ויגדלו. לדעתי גם ארצות הברית מתישהו עלולה להיכנס לסוג של הסגר מבחינת טיסות אליה וממנה.
בינתיים הבורסות ממשיכות לשדר פסימיות וירידות שערים בעקבות החשש מהתגברות התפשטות הקורונה. אתמול פרסם נגיד הבנק הפדרלי בארצות הברית שהחליט להצטרף לבנקים אחרים בעולם ולהוריד את גובה הריבית בשיעור חד של 0.5% בעקבות החשש מפגיעה בצמיחה כתוצאה מהקורונה. הנה ארז צדוק, מנכ"ל אביב ניהול קרנות.
נגיף הקורונה עושה שמות לא רק בסדר היום הציבורי אלא גם בכלכלה העולמית. נגיד הפד האמריקאי הוריד אתמול את הריבית בארצות הברית ב0.5%, צעד שהתקבל בהתחלה בהתלהבות, אחר כך בחששות שמא מצב הכלכלה יותר גרוע ממה שחוששים. האמת היא שאין שום הצדקה להפחתה בשוויו של שוק ההון העולמי ב10%. זה לא הנזק שהקורונה גרמה. יש אכן נזקים כלכליים, בעיקר בענף התיירות, חברות תעופה, חברות שעובדות עם סין, אבל אין שום הצדקה להפחתה של 10% ואולי יותר בשוויו של השוק. נגיף הקורונה יעבור עם החורף כי זו שפעת. בחורף הבא כבר יהיו חיסונים לקורונה. מומלץ למשקיעים לנשום עמוק, להוריד את הראש עד שהסערה תחלוף. מי שיש לו כסף בחוץ ויכול להביט לטווח ארוך, יכול למצוא גם הזדמנויות קנייה מעניינות בשוק היום.
נציין שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע את חוסר נחת רוחו מהצעדים של נגיד הבנק הפדרלי, טען שזה נעשה מעט מדי ובוחר מדי ודרש צעדים נוספים. וזה נסיים את היומן הכלכלי לשבוע זה. על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.
יצאת המלך בילומית, הקטר שלך עולה פחות. בטיפולי שיניים משמעותיים כמו כתרים ושתלים, בילומית זהב דואגים לך למחיר הנמוך ביותר מבין קופות החולים. ועכשיו עד 60% הנחה על מחירון טיפולי השיניים במרפאות השיניים הפרטיות שבהסדר עם לאומית. להצטרפות חייגו כוכבית 507 מהנייד. לאומית, לנו זה אכפת.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף או למיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
יש לך חוש לריקוד? בואי להפוך את החלום למקצוע. את מוזמנת לכנס מעצים וחווייתי, שבו תפגשי את דוקטור קרן בנין, מייסדת בית הספר המוביל בישראל להכשרת מורות לריקוד בשיטת ביילה פיטנס, שתלמד אותך צעד אחר צעד איך להקים עסק מסגשג בתחום הריקוד והאירועים. הרקדה במקום. הכנס יתקיים ב-24 במרץ, כפחת אדר ברמת גן. להרשמה חייגי 03-518-9000.
חדש, ביטן וילונות בקניון רמות ירושלים בקומה השלישית. וילונות בתפירה ובהתאמה אישית, מבחר ענק של וילונות מוכנים, מפות, ראנרים, קריות נועים, מצעים ועוד. ביטן וילונות בסניף חדש בקניון רמות ירושלים ובסניף הראשי בקניון ישראל תלפיות. ועכשיו מבצעי פתיחה מדהימים ומתנות. ביטן וילונות.
קרנבל, מחירים בפיוט. בלק לבל 1 ליטר 109 שקלים ו-90. גולד לבל 1 ליטר 154 שקלים ו-90. בירה סטלה 330 מיליליטר 24 יחידות ב-94 שקלים ו-90. מוגבל לשתי יחידות. פיופ, יין ואלכוהול. רמת אשכול, מישור אדומים ומחניים. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית. ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
לקוחה ופענית יקרה, רוצה סקין, לייס, פאה יפה? מפעל פאות רמי לשירותך. כתובתנו, רבי עקיבא 2 בני ברק, 03-731-1620.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון ספות מעצבים, החל מ-3,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי שבוע, גם הפעם, אנחנו עם יומן החוץ לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, והטכנאי הוא אורי כהן. מאז הפינה שלנו בשבוע שעבר שהתמקדה כולה בקורונה, הלך הנגיף והתפשט לכל העולם. הקורונה היא אמנם הדבר הבוער ביותר, אבל בהמשך הפינה נדבר גם על דברים בוערים נוספים שמתרחשים בעולם. בארצות הברית מתו רק אתמול 6 בני אדם, אחרי שהקורונה הספיקה להגיע לשורה של מדינות בה, ונראה שהיא בדרך לצאת משליטה. הבעיה של אמריקנים אבל גדולה בהרבה משל מדינות אחרות בעולם. ולפני שנרחיב על הנושא, הנה הדברים של נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להכנות של הממשל לבואה של הקורונה.
At this moment we have 22 patients in the United States currently that have coronavirus. Unfortunately, one person passed away overnight. She was a wonderful woman, a medically high-risk patient in her late 50s. Four others are very ill. Thankfully, 15 are either recovered fully or they're well on their way to recovery. And in all cases, they've been let go in their home.
אז עד כמה שזה נשמע מופרך, דווקא בארצות הברית, סמל האושר הכלכלי וחלומם של מיליארדי בני אדם בעולם, קרוב ל-30 מיליון תושבים בארצות הברית, מתגוררים בה ללא ביטוח רפואי. זה אומר שכל ביקור של רופא יעלה להם מאות דולרים, ולהתחשב בעובדה שמטבע הדברים מדובר באנשים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, ביקור רופא לפעמים הוא חלום בלתי אפשרי. ואם אין רופא, זה אומר גם שלא ניתן לאתר את הקורונה, וסיכוי ההדבקה של הסביבה הגדולים בהרבה. כך תוסיפו גם 11 מיליון מאגרי עבודה, שוהים בלתי חוקיים, שנמצאים בסבך דומה, ותקפלו תרחיש שיכול להיות תרחיש אימים של ממש. אבל זה לא הכל, כי ארצות הברית של אמריקה לוקה בעוד בעיה קשה, והיא למעשה המדינה היחידה מבין מדינות המערב, המדינות המפותחות שסובלת ממנה. אינה מאפשרת לפי חוק לרוב העובדים לזכות בתשלום כלשהו על חופשת מחלה קצרה. זה אומר שאנשים שסובלים משפעת, למשל, יעדיפו ללכת לעבודה במקום לשכב בבית ולהפסיד כסף. ואם התסמינים של הקורונה דומים לאלו של השפעת, זה אומר שנדבקים רבים ילכו למקומות העבודה, ידביקו את סביבתם. עד כמה שזה נשמע לא מציאותי, בסקר ארצי שנערך בארצות הברית רק לפני כמה חודשים בהשתתפות אלפי בני אדם, העידו 57% מהמשתתפים בסקר כי לעתים הם הולכים לעבודה כשהם אינם חשים בטוב, ו-33% העידו שהם תמיד הולכים לעבודה גם אם הם חולים. כמה עצוב, ככה מסוכן. ובויבתה המושבעה של ארצות הברית איראן, המצב קשה עשרות מונים. לפי רשת BBC מלפני כמה ימים, השלטונות מסתירים את המתרחש ואת העובדה שמאות כבר מתו, ובאופן רשמי דיווח היום משרד הבריאות האיראני על קרוב ל-100 מתים ועל כ-2,000 חולים. הקורונה באיראן הביאה את הנגיף למדינות ערביות ומוסלמיות רבות באזור. של המצב הקשה באיראן והעובדה שהשלטונות לא רק מסתירים את המצב אלא גם לא מצליחים לטפל בו, הציעו אתמול בריטניה, גרמניה וצרפת חבילת סיוע על סך 5 מיליוני אירו. משרד החוץ הבריטי מסר ששלוש המעצמות יספקו את הסיוע באמצעות ארגון הבריאות העולמי או סוכנויות אחרות של האום. אבל כמיטב המסורת האירופית הצבועה, סביר להניח שמדינות אירופה לא עוזרות לאיראן כי הן דואגות לה, ומתוך חשש שהנגיף יפגע בסופו של דבר גם בהן, ויפגע אולי גם בסיכוי שלהן להגיע להסכם בנושא הגרעין. מה שמעניין באיראן זה עובדה שגם כמה עשרות חברי פרלמנט נדבקו בו, ומי שנדבע קוד הוא עוזרו של המנהיג העליון חמינאי, וכן לא פחות מסגן שר הבריאות האיראני שהופקד על הטיפול בנושא. כאן נשמע נציג מטעם משרד הבריאות מדבר בפני העם האיראני על דרכי הזהירות מהנגיף, כשלידו נראה סגן שר הבריאות מזיע ומשתעל.
ووزیر سمت که بنابر مسببه دیروز دولت در این زمینه مسئولیت گرفت صحبت کردم که خوشبختانه در زمینه شوینده ها و لوازمی که میتونه پاکیزه بکنه و استریلیزه بکنه ما مشکلی نداریم. چند خط جدید تولید اضافه کردند. برخی از خطوطی که در صنایع وجود داشت تغییر جهت دادن به سمت
فنیشن. عبور لنصه هبا כדי להדגיש שהקורונה ממשיכה להתפשט בעולם והגיעה בסך הכל ל-80 מדינות. אתמול נכנסו למועדון הקורונה עוד מדינות כמו אוקראינה, ארגנטינה, ג'יברלטר, צ'ילה, ליכטנשטיין, מלזיה, טוניסיה, סנגל, ירדן ופורטוגל. בסך הכל באופן רשמי מתו מהנגיף ברחבי העולם כולו כ-3,400 בני אדם, ו-90,000 נדבקו בו עד כה. ובארצות הברית התרחש אתמול מה שמכונה הסופר טיוזדי, יום שלישי הגדול בו נערכו בחירות ב-14 מדינות וכן בטריטוריה אמריקנית באוקיינוס השקט. המנצח הגדול במרוץ הזה לראשות המפלגה הדמוקרטית הוא ללא ספק ג'ו ביידן, סגן הנשיא לשעבר בממשל אובמה, שהציג את יכולותיו וחזר למרכז המפה. ביידן, שנחשב לאיש המחנה המתון במפלגה הדמוקרטית, שאגב הולכת ונסחבת למחוזות הקיצוניות, השלים למעשה את הקאמבק שלו. הוא ניצח במדינות וירג'יניה, צפון קורוליינה, אלבמה, אוקלאומה, טנסי, מיניסוטה, ארקנסו, מסצ'וסטס וטקסס. מי שנושף באורפו של ביידן הוא היהודי ברני סנדרס, שניצח במדינת ורמונט שבה היה מושל במשך שנים רבות, ובקולורדו, ביוטה, וגם במדינה הגדולה ביותר בארצות הברית, שרשבת לפרס הגדול ביותר, הלוא היא קליפורניה, שמביאה איתה 415 צעירים. הנה נאום הניצחון של ביידן הלילה.
So I'm here to report, we are very much alive! And make no mistake about it, this campaign sent Donald Trump packing. This campaign is taking off. Join us. This campaign reflects the diversity of this party and this nation. And that's how it should be. Because we need to bring everybody along. Everybody.
ואם מדברים על ניצחונו של ביידן, כדאי להזכיר שמה שעזר לנצח היה בין היתר הציבור האפרו-אמריקני, שנחשב לקהל מסורתי שלו, ומייצג פלח נרחב מהאוכלוסייה במדינות בהן זכה. גם העובדה שכמה מתמודדים שפרשו מהמרוץ יחדו איתו שורות במאבק מול סנדרס הביאו לניצחון המובהק הזה. מי שהובס לחלוטין והוקש שוק על ירך היה היהודי מייקל בלומברג, לשעבר ראש עיריית ניו יורק, שהשקיע לא פחות מ-500 מיליארד דולרים מכספו על המרוץ בתקווה להיות הקול המרכזי המוביל. בלומברג הפסיד בשני עימותים טלוויזיונים אחרי שכל המועמדים עקצו אותו ללא רחם, ורוב העיסוק שלהם נגע באושר הרב שלו. בלומברג בשורה התחתונה ניצח רק בטריטוריה צמואה וקיבל ממנה 6 נציגים בלבד, מה שאומר שדרכו החוצה היא רק עניין של זמן. קריאות שלא שמענו כבר תקופה די ארוכה מסוריה. קריאות של שמחה על מות אנשים והכל בשם האסלאם. במקרה הזה אלו קולות צהלה של מורדים אסלאמיסטים הקשורים לאלקאידה והכפופים לטורקיה, שצועלים לאחר שהטורקים הפילו עוד מטוס קרב סורי בשמי אידליב שבצפון סוריה. רקע לכל זה הוא המבצע הצבאי של אסד בניסיון למגר את המורדים מהשטח האחרון בו הם מחזיקים, ולאחר שורה של ניצחונות שלו, כשהטורקים הבינו שהמורדים הנתמכים על ידם הולכים ונגפים ונסוגים לכיוון טורקיה עם מיליוני פליטים לצדם, הם החליטו להתערב. אבל אחרי ש34 חיילים טורקים נרגעו בהתקפה סורית ישירה בתגובה על התערבותה של טורקיה, הכריזה טורקיה מלחמה על סוריה. לפי דברי הטורקים, לפחות 300 חיילים סורים נהרגו בגל התקיפות הראשון שהתרחש בסוף השבוע האחרון, שהיה מסיבי מאוד וכלל לדברי כמה גורמים באזור הפצצה של כל מה שזז. יחד עם זאת, שר ההגנה הטורקי ביקש להדגיש שלאנקרה אין כוונה להיכנס לאימות עם רוסיה, נותנת החסות הראשית למשטר אסד, ולדבריו מדובר רק בהגנה עצמית מול חיילי אסד. בימים האחרונים ביקש נשיא סוריה רג'יפ טאיב ארדואן מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין להורות לכוחותיו שלא לעמוד בדרכם של הכוחות הטורקים במאבק נגד צבא אסד. אבל לפני שאנחנו מסיימים את הקטע הזה, אי אפשר מבלי להציג גם את הצד הישראלי בסכסוך בין שני הצדים. ראשית, בכך שלפחות 10 מאנשי יחידת העילית של חיזבאללה, כוח ארדואן, מתו בלוחמה מול הטורקים אחרי שבאו לעזרת אסד. ושנית, שהמלחמה הזו בין הטורקים לבין הלבנונים והסורים הציתה הקרב בין שונאי ישראל, כששני הצדים מאשמים אלו את אלו בכך שהם ידידים של ישראל. עד כאן פינת החוץ לשבוע הזה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא. היו שלום ובשורות טובות.